שומעים אותי מאחורה? גם בשורה האחרונה? כן, אוקיי, תודה. יש תרגום? יופי, ואתם בטוב? חום, קור, אתם בסדר? אוקיי, יופי. אז התלבטתי על מה לדבר היום. מה יהיה הנושא? ולשמחתי קיבלתי פתק או למעשה פתקים שעזרו לי בהתלבטות. אז תודה למי שכתב אותם. הם ישמשו השראה או ככה נושא לשיחה. אני מקווה שהשיחה גם תענה על השאלות שנשאלו שם. והפתק הראשון, הפתק האחד הוא: אם אני אחראי על הדרך שאני חווה את הדברים, למה אני חווה אותם בצורה שאני חווה אותם? סבל, כאב, חולי, מוות. זאת שאלה ראשונה. הפתק השני: אם אני לא המחשבות שלי, ולא העבר שלי, ולא הביוגרפיה, ולא המעשים הם שמגדירים אותי, ולא המחשבות הן שמגדירות אותי, אז מה אני? איך יחד עם ההנחה הזאת נשארים נאמנים לערכים ולא זונחים אותם כסיבה של אי-היאחזות? איך לא הופכים לאפתיים יחד עם אי-היאחזות? אז אני חושב שזה שאלות טובות. אני חושב שזה שאלות שמעסיקות את רובנו כשאנחנו גם לומדים ושומעים על שאלת הקרמה, נושא הקרמה, חוק הקרמה, ובטח כשאנחנו נתקלים ומתחילים ככה להרהר ולנסות להבין ולתפוס את הרעיון הזה של הריקות של האני, וזה מאוד מבלבל. ואני ארצה להתייחס בעצם גם לנסות לדבר, להמשיך לדבר על רעיון הריקות שיהל נגע בו אתמול בקטן, אבל בצורה מאוד יפה. אני אנסה קצת להרחיב בהקשרים של השאלות הללו, ואיך רעיון הקרמה מתקשר להבנת חוק הקרמה, מתקשרת לאחריות אישית, על מה אנחנו אחראים ועל מה אנחנו לא אחראים, ואיך רעיון הריקות של האני מתכתב עם, או בכלל אפשרי ולא סותר, את האחריות שיש לפעולות שלנו. ובעיקר איך כל אלה ביחד, הבנה נכונה של רעיון או של יחסי סיבה תוצאה, הבנה נכונה של מה נכון בתפיסת האני ומה שגוי בתפיסת האני, איך הבנה נכונה של כל אלה תורמת ביחד, אני אנסה להציג אותם כתומכים אחד בשני ולא כמתנגדים אחד בשני, תומכים באפשרות שלנו להיות חופשיים ומאושרים ומשוחררים מכל צורה של דוקה מיותרת שהתודעה בבורותה ובחוסר הבנתה מרעיפה על עצמה. אז חוק הקרמה, קודם כל, ויהל הזכיר את זה אתמול בשיחה, הוא אחד הדברים שהובנו היטב לבודה בליל ההארה שלו. זוכרים שיהל סיפר שם על שלושה שלבים בתהליך ההתעוררות של הבודה. וחוק הקרמה, את חוק הקרמה, הבודה סיפר שהוא הבין והיה מסוגל לנסח אותו דרך בדיוק אותה אשמורת ראשונה של ליל ההתעוררות שלו, שעל פי הסיפור הבודה יכל דרך פלשבקים לראות עשרות מאות גלגולים אחורה, קודם כל שלו ואחרי זה של אנשים אחרים. ושוב פה זה, אני משאיר את השאלה פתוחה לגבי גלגולים, אני לא רוצה לכפות על מישהו אמונה בגלגולים, אבל הבודה תיאר שהוא ראה כיצד מתגלגלת התודעה מקיום לקיום, מה מתגלגל ומה לא מתגלגל, וכיצד המעשים והפעולות בכל צורת קיום מתנים את ההתהוות בצורת קיום אחרת, ודרך ההבנה הזאת, קודם כל באשמורת הראשונה על עצמו, וכך הוא מספר באשמורת השנייה של הלילה, על עוד הרבה יצורים אחרים, הוא הבין, א', בצורה עמוקה את יחסי סיבה ותוצאה, שזה חוב הקרמה, ודרך זה הוא יכל לנסח את הדרך, את הדרך בעלת שמונת המרכיבים, הרי מאיפה הוא הבין, הדרך לא נוסחה לפני זה, הבודה טבע את הדרך הזאת, טבע את הדרך הזאת, על ידי ראייה של מה, איזה פעולה מובילה לאיזו תוצאה, הוא יכל להתוות את הדרך. זה מה שהוא סיפר. הבנת חוק הקרמה אפשרה לו לנסח באופן שבו הוא ניסח את הדרך לשחרור. אז הבנת חוק הקרמה היא חשובה, ואני חושב שכולנו במידה מסוימת, ואולי אפילו מידה יפה, מבינים את יחסי הסיבה ותוצאה. אני חושב שלא היינו באים הנה, אם לא היינו חושבים לשבת יום שלם על הישבן ולחמם את הכרית, כמה דבילי שזה לא נראה, יש לזה תוצאות טובות. אנחנו מבינים שהדבר הזה הוא קשה, הוא לא פשוט, הוא לא... חוץ מלייהל, רק לייהל זה ביג פן. אני לא מכיר מורה דרמה אחר שבערב ראשון של שיחת דרמה, איזה כיף זה תרגול. אבל איזה כיף שיש יהל כזה. אז זה לא תמיד פן, יש הרבה פן. לי לקח שנים עד שגיליתי את הפן שבתרגול, זה היה הרבה הרבה סבל. אבל כל אחד והקרמה שלו, אני מתכוון לזה ואני אנסה להסביר. אז אנחנו מבינים שיש קשר בין סיבה ותוצאה, אבל אני חושב שרובנו לא מבינים מספיק, כולל אני אגב, ולא רואים מספיק כיצד החוק הזה, היחסים האלה של סיבה ותוצאה, מתקיימים מרגע לרגע, וכיצד כל פעולה שלנו בכל רגע יוצרת זורעת זרעים לתוצאות עתידיות. וכמובן שאם היינו יודעים לאשורן את התוצאות של כל הפעולות שלנו, לא היינו עושים פעולה אחת שתפגע בנו או במישהו אחר, והעובדה היא שאנחנו עושים לא מעט כאלה, כי אנחנו לא באמת מבינים את היחסים של כל פעולה לכל תוצאה. אנחנו לא יכולים לראות את זה, אבל אנחנו יכולים להבין את זה, ואנחנו יכולים, הגוד ניוז זה שאנחנו כן יכולים להבין את זה יותר טוב, ודרך זה שנבין, אנחנו נתחיל להתבונן על הפעולות שלנו מרגע לרגע, לראות איזה תוצאות הן מייצרות בכל טווחי הזמנים, טווח המיידי וגם טווחים יותר ארוכים, וככל שהבהירות הזאת תגבר בנו, אנחנו נוכל להשתמש בהבנה של חוק הקרמה בצורה שתשרת את הפעולות שלנו ולפיכך את החופש שלנו. אז אני חושב שיש לזה, אני חושב שיש לזה להבין באמת או יותר ויותר את חוק הקרמה, זה נותן זריקת מרץ עצומה לתרגול שלנו, מוטיבציה, כי אנחנו גם מבינים באיזה אופנים זה פועל. למשל, קרה לכם שאתם יושבים במדיטציה ויש לכם הרגשה שלא קורה שום דבר. סתם, נשימה. נראה שאני סתם מעביר את הזמן, חלק דיווחו על זה, אני חושב שכולם מכירים את זה, בוא נחכה עד שהגונג, עד שיונתן ויעל יתעוררו ויקו בגונג. אז יש את התחושות האלה, יש את הרגעים האלה שהזמן הזה הוא סתם. אם נבין באמת איך חוק הקרמה פועל, אנחנו נראה שאין דבר כזה סתם, ואין רגע שבו לא נוצרת פעולה וכוונה בתודעה שלנו, ואין לה תוצאות משמעותיות על ה-well-being שלנו, או על ה-ill-being שלנו, על ה... לא יודע איך אומרים את זה באנגלית, ההפך מ-well-being, על הרווחה שלנו, או על האומללות שלנו. אז כמה דברים כדי להבהיר את רעיון הקרמה. וראשית, וכחלק מהבנת חוק הקרמה, היא, זאת ההבנה שמה שאנחנו קוראים לו אנחנו, אדם, ישות, זה לא דבר קבוע. וזה גם לא דבר אחד. קשה מאוד לנסח את זה. הבודה התייחס לזה בצורה חדשה, חדשנית, יצירתית, הוא אפילו המציא מילה, לקח מילה שקיימת בהקשרים אחרים, זאת המילה סקנדות, סקנדות, באנגלית או בעברית זה מצרפים, מצבורים, ערמות, הוא דיבר על על מה שאנחנו קוראים לו ישות, אדם, אנחנו, כעל אוסף של מצרפים, של מרכיבים, של תהליכים, של דפוסים גופניים ונפשיים, או גופניים ומנטליים, שמתנהל ומתגלגל באיזשהו יחס של סיבה ותוצאה, שמשפיע, דבר משפיע על דבר, בתוך כל המצרפים האלה, מתהווה בצורה הדדית, מתוך הקשרים של דבר מוביל לדבר ונולד מתוך דבר ומתנה דבר, והאוסף הזה מתגלגל לו, ולאוסף הזה אנחנו קוראים אנחנו, אנחנו קוראים ישות. ואני מקווה שאף אחד מכם לא נעלב שהבודה קורא לכם מצרפים, מצרפים, ערימה של מצרפים, המילה כך הבנתי, אני לא קורא פלית, אבל אחד המתרגמים אומר שזאת מילה די בזויה. המילה הזאת של סקנדז, זה אוסף, ערימה, משהו כמו ערימה של זבל, ערימה של גללים, לא משהו שאתה תרצה לכתוב בפייסבוק שלך, אני ערימת מצרפים, זה לא משהו שבן אדם, והבודה עשה את זה, אני חושב, בשביל סיבה. אז שלושה דברים בתוך ההבנה הזאת של המצרפים, ואני לא אכנס לתוכם. קודם כל, זה דבר דינמי. זה דבר שהוא נתון לשינוי ומשתנה. וזה דבר שהוא מושפע מדברים אחרים ומשפיע על דברים אחרים. וכבר בהבנה של הדינמיות של אותה התהוות מותנית של התהליכים האלו שאנחנו קוראים להם אנחנו, בעצם זה שאנחנו מבינים שזה דינמי וניתן להשפיע פה, יש מפתח, כי השאלה היא לאיזה כיוון התהליך הזה מתגלגל. ושוב, המילה תהליך זה לא מילה שהבודה השתמש בה, ודימויים זה דבר גם עוזר וגם מסוכן. הדימוי שלי עולה בראש, זה אם אפשר לדמות אותנו למשהו, ושוב אל תעלבו, זה לכדור שלג. אוקיי, התחיל לרדת שלג בחרמון, אנחנו נזכרים, היינו פעם בשלג, ראינו כדורי שלג שמתגלגלים, אולי לא במציאות, אולי היינו בסרטים, אז כדור שלג הוא מתחיל מכלום, מאיזה גרגיר, שהגרגיר הזה גם מתחיל מאיזשהו משהו, אז אין שמה באמת מרכז קבוע, אבל מתאסף לו ובאיזשהו שלב מתחיל להתגלגל ולאורך והוא מתגלגל לפי כיוון המדרון ולפי כיוון הרוח. זה מה שמגלגל אותו. הגלגול שלו לא קורה מתוך עצמו, אלא מתוך תנאים ונסיבות שמשפיעים עליו. ואם התנאים והנסיבות הם, בוא נגיד, יפים ואסתטיים, אז הוא מתגלגל לעוד שלג ועוד שלג ונהיה דבר כזה יפה. אם התנאים והנסיבות הם קצת שונים, הוא מתגלגל לתוך ערימת קוצים, והוא אוסף איתו קש וקוצים, והוא לא כל כך יפה. אז זה הדימוי גם של עצמנו. ואנחנו יכולים להתגלגל לכיוונים יפהפיים, ואנחנו יכולים להתגלגל לכיוונים דוקרים ולא כל כך נעימים, אם אנחנו מבינים מה התנאים והנסיבות. אז זה הדימוי, והוא גם מועיל במידה מסוימת, אבל גם לא לגמרי. אז חשוב להגיד שאין שום דבר קבוע ונצחי ובלתי משתנה בתוך התהליך הזה שנקרא, שאנחנו קוראים לו אנחנו, וכאמור זה המפתח, זה המפתח לחופש. אז אנחנו אנחנו תוצרים של תנאים ונסיבות, ואנחנו גם יוצרים תנאים ונסיבות דרך הפעולות שלנו. והתנאים והאופן המדויק שבו הבודה ראה, גילה ולימד שהתנאים והנסיבות שסיבה מובילה לתוצאה, אומר הפעולה, שזה הזרע שאנחנו זורעים, מביאה לתוצאה שתהיה דומה לכוונה שעמדה בבסיס אותה פעולה. הצמח שיצמח יהיה דומה לעץ או לצמח שממנו נולד הזרע. יש דמיון. אם אנחנו נעשה פעולה מתוך כוונה תוקפנית, התוצאה מתוך כעס, מתוך רצון לפגוע, התוצאה תהיה שבחוץ, אם יש דבר כזה בחוץ, ייווצרו תנאים ונסיבות של כעס שאנחנו אולי נחווה בו, היא תעורר תנאים ונסיבות כעוסות, והיא תשאיר חותם בתודעה, ואין דבר כזה תודעה, אבל משהו יזכור, יישאר שם איזשהו חותם, שבתנאים ונסיבות דומים להופעת הכעס, בפעם הבאה שזה יקרה, נפעל שוב מאותו כעס. ראיתם פעם שכעס מביא לתוצאה שהיא לא כעס? כעס מייצר כעס. כשאני כועס ואני לומד כשמשהו מעצבן אותי להגיב בכעס, אז אני מחזק את הנטייה בתודעה בפעם הבאה כשמשהו יעצבן אותי להגיב גם בכעס, כי זה הרגל. ככה נוצרים הרגלים. כשאנחנו פועלים שוב ושוב באותה צורה, זה מה שהופך להרגל. Okay. אז ולחליפין, פעולה שנובעת מתוך כוונה, וכאמור כוונה זה הגורם העיקרי בהשפעה על סוג הזרע שנזרע ועל התוצאה, אם הכוונה שלי היא להגן, לחמול, להיות אכפתי, להיות נדיב, התוצאות בחוץ תהיינה דומות לזה. אם אני אפעל בנדיבות, אני אחווה יותר נדיבות, כי אנשים יחוו נדיבות, ואז הם יהדהדו אליי, וגם לא רק אליי, את אותה נדיבות שהם חוו. וכשאני פועל בנדיבות, איזה תחושה זה מעורר בי? האם זה מעורר בי כעס, או זה מעורר בי עוד רצון לנדיבות? התנועה, ההרגל, הדפוס של הנדיבות, משתרש, מקבל חיזוק, אז ככל שאנחנו פועלים בדרך מסוימת, מתוך כוונה מסוימת, אותן כוונות מתחזקות בתודעה שלנו. ובאופן הזה, באופן המסוים הזה, אנחנו בוראים את איך התודעה שלנו תיראה בעתיד. ופה חשוב להגיד שברגע הנוכחי, אנחנו כל הזמן חיים ברגע הנוכחי, ואנחנו חיים רק ברגע הנוכחי, אנחנו לא חיים אתמול ולא חיים לפני שנה, כרגע, אין לנו שליטה ואין לנו השפעה על איך התודעה שלנו התעצבה, התהוותה לכדי הרגע הזה. התודעה שלנו ברגע הזה זה פירות, תוצאות של דברים שנזרעו בעבר. חלק מזה, וזה נורא חשוב להבין בעניין הנושא של האשמה, חס וחלילה לפתח אשמה, חלק מהתנאים והנסיבות של איך התודעה שלי מעוצבת כרגע, זה כתולדה, חלק גדול או לא גדול, כתולדה של פעולות שאני עשיתי. אם התרגלתי להגיב בעצבנות, אז התודעה שלי יהיו בה הרבה זרעים של עצבנות, וכשמשהו יהיה לא כמו שאני רוצה, הקפיץ של העצבנות יקפוץ יותר מהר. אם התרגלתי להגיב בחמלה, באיפוק, בסלחנות, בהבנה, אז התודעה תגיב. אז חלק מזה זה תולדות של פעולות שלי, אבל חלק לא קטן מתוך זה, חלק לא קטן, זה השפעות של הסביבה. ודברים שאין לנו שליטה עליהם. והבודה הזהיר שוב ושוב והרבה אנשים שהבינו שכל מה שקורה להם זה באשמתם. זה שאנחנו חולים לא באשמתנו. אוקיי? הגנים שיש לנו, ה-DNA שלנו, תנאי מזג האוויר, זה שיש קורונה, זה שיש משבר, זה החינוך שלנו, הסביבה שבה גדלנו, יש הרבה תנאים ונסיבות. חוק הקרמה מאוד מאוד מורכב, יש הרבה אין ספור תנאים ונסיבות שמובילים ומשפיעים להופעה של כל דבר, ולא כולם בשליטתנו. אז חס וחלילה שלא נבין את חוק הקרמה, שכל מה שקורה לי זה אשמתי וזה בגללי. זה אגומניה. ואנחנו לא רוצים ליפול למקום הזה שכל דבר קורה בגללי. אבל, וזה החלק האקטיבי והמעניין, בכל רגע, מה שקורה, תולדה של תנאים ונסיבות שקרו בעבר, שעליהם כרגע אין לי שליטה. אבל מה אני יוצר, איך אני פועל, איזה כוונה עולה בתודעה שלי, באיזה כוונה אני בוחר לפעול, אני זורע זרע חדש שיהפוך להיות התנאים והנסיבות של איך התודעה שלי תשגשג ואיך היא תגיב ברגעים עתידיים. אז שוב, מה שקורה כרגע מחוץ לשליטתי, חלק קטן ממנו בהשפעתי, חלק לא, מה שאני בוחר כרגע ישפיע על מי שאני אחשוב שהוא יונתן בעוד איקס זמן. חשוב מאוד להבין את הדבר הזה, שיש צד פסיבי שאין לנו שליטה, ויש צד אקטיבי לחוק הקרמה. וככל שאנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים שבכל רגע ורגע יש לנו השפעה בפעולות שלנו, בבחירות שלנו, על מי זה יהיה היונתן הזה שאנחנו נסתובב בתוך הרגשה שזה אנחנו. אתם זוכרים אתמול שיהל הזכיר לנו שהבית האמיתי שלנו זה לא הכתובת שרשומה במשרד הפנים ולא הדירה שהשם שלי רשום על הדלת. המקום שבו אנחנו מבלים את כל זמננו זה בתוך התודעה שלנו. ואנחנו אם אנחנו מבינים נכון את חוק הקרמה, את פעולת סיבה ותוצאה, אנחנו מבינים שאנחנו יוצרים בכל פעולה שלנו את הבית העתידי שלנו. אם יהיה לנו נעים בבית שלנו, או יהיה זוועתי, אם הבית שלנו יהיה גן עדן וגיהנום, תלוי בפעולות שאנחנו עושים עכשיו. אז איך שאני מגיב שמשעמם לי, זה איזה תודעה אני יוצר. בוא ניקח את הדוגמה של שיעמום. כשמשעמם לנו, מה אנחנו עושים שמשעמם לנו? אנחנו מתחילים להתעצבן, אוי, לא קורה שום דבר, הפקידה בטלפון לא עונה וזה. אם אנחנו מתעצבנים, איזה תודעה אנחנו יוצרים? איזה יונתן עתידי אנחנו יוצרים? אם אנחנו מתחילים לפנטז, להשתוקק, וואו, יהיה סבבה, יתגמר המדיטציה, איזה תודעה אנחנו מייצרים? תודעה שמפנטזת. אוקיי? תודעה שמאמינה שהרגע הנוכחי אף לא מספיק טוב, ושהרגע שמדומיין בתודעה תמיד יותר טוב ממה ש... את זה אנחנו יוצרים בתודעה שלנו, כשאנחנו מגיבים באופן מסוים על השימום. ואם אנחנו אומרים, וואו, רציתי שיהיה משהו מסוים, אבל יש משהו אחר, בוא ניפתח לזה. בוא נרגיש את זה, בוא נחווה את זה, בוא נראה את המלאות של הרגע הזה, בוא נסיר את ההשתוקקות שלנו לרגע אחר, ונשאל לגמרי איזה תודעה אנחנו מפתחים. תודעה סבלנית, תודעה רגועה, תודעה רגישה, תודעה גמישה. כל זה מתפתח, כל אלה זרעים שאנחנו זורעים ברגע של שיעמום. אז זה לא רק שאנחנו, יש לנו תובנה מדהימה, אז אנחנו באמת... זה גם בכל רגע אנחנו יוצרים את התנאים והנסיבות לייצר תודעה מדהימה. חשוב נורא שנבין את זה, אחרת אנחנו כל הזמן ברדיפה אחרי איזושהי מטרה עתידית שתושג אם וכאשר התנאים והנסיבות יהיו, אנחנו כל הזמן בתודעה ענייה, שהאושר מצוי שם. האושר הוא פרי של איך אני פוגש כל רגע ורגע. לא את הרגע שם, אלא את הרגע הזה. וככל שאנחנו מבינים את זה, זה זריקת מרץ, אני חושב, עצומה לתרגול שלנו. כי אנחנו מבינים שבכל רגע ורגע, אנחנו יכולים לבחור בחירה שתהיה מטיבה איתנו. אין רגע שבו, וזה קצת ה-bad news, זה קצת ה-bad news של הבנת חוק הקרמה, אין רגע שבו לא נוצרת קרמה. Okay? אין רגע כזה. אפילו שאנחנו מהרהרים את המחשבה, אני לא אגיד אין כל רגע, אבל למיטב הבנתי, ברוב הרגעים אנחנו פועלים, ואנחנו נוצרות כוונות שלנו. עוברת מחשבה סתמית מופיעה, קרמה, תוצאה של קרמה, פתאום מופיעה לי מחשבה, שכחתי לסגור את הדלת, נניח. Okay? מופיע, אין לי שליטה. מה אני עושה עם מחשבה אותה? אני כועס עליה? מה אני מפתח כשאני כועס עליה? אני מקבל אותה בהבנה, אני אומר, אולה, זה רק מחשבה. אני מפתח בהירות. אוקיי? אז בכל רגע ורגע, ואפילו, זה עד כדי כך הדין, שאפילו התפיסות שלנו, האופן המסוים שאנחנו תופסים תופעות כתופעות כאלה ולא תופעות אחרות, גם התפיסה היא פעולה בהבנה הבודיסטית, בהבנת הדרמה. כל תפיסה של משהו זאת יצירה. התודעה משייכת, מלבישה, מצמידה, או בלשון דרמית, מייצרת זהות של תופעה מסוימת עם משהו מסוים, שזה רעיון. מה שהתודעה מפברקת זה רעיונות, זה צליל, זה מזגן. אז זה כל פעם נוצר. האופן שבו אנחנו תופסים את הדברים יכול להיות בהלימה עם הדברים, עם האופן שבו הדברים מתהווים, ויכול להיות לא בהלימה, וזה גם משפיע על מידת האושר שלנו. וזה הבנת הריקות והבנת הפבריקציה, אני אדבר על זה אולי קצת יותר מאוחר. אז אין מפלט מחוק הקרמה. זה ה-bad news. אוקיי? זה לא שקרמה משתנה, רק בריטריט, מדיטציה, ברגעים של אינסייט. הקרמה משתנה, ובשאר הזמן, הקרמה כל הזמן מתפתחת ומתגלגלת. מה זה הקרמה? יחסי סיבה ותוצאה מופיעים כל הזמן. והשאלה היא, האם הם, מה אנחנו זורעים? אנחנו כל הזמן זורעים דרך הבחירות שלנו ודרך הכוונות שלנו. זוכרים אתמול, כוונה נכונה, המרכיב השני בדרך. איזה כוונה אנחנו מביאים לכל רגע? אז ככל שאנחנו מביאים כוונות מיטיבות, תיארנו לכם רשימה של כוונות מיטיבות, אנחנו מייצרים שדה לתוצאות מיטיבות, וכל פעם שאנחנו מגיבים מתוך כוונות לא מיטיבות, מתוך כוונה של תוקפנות, של חמדנות, של בורות, של פגיעה, של להשיג עוד, של רק לי ולא לאחר, איזה תובנה, איזה תודעה אנחנו מייצרים. אז זה קורה כל הזמן. אבל יחד עם זאת, בשבילי, קרמה זה אחד הגוד ניוזים הכי גדולים שאני שמעתי בחיי, כי כששמעתי את זה והבנתי את המידה שהבנתי, הבנתי שיש מפתח לצאת. אנחנו לא קורבנות לעבר שלנו. אנחנו לא רק קורבנות לנסיבות שבהם גדלנו. איך שגדלנו ואיך שהופענו עד עכשיו, כך זה קרה. אבל מכאן זה יכול להתגלגל לכיוון של קוצים או לכיוון של פרחים, לכיוון מיטיב או לכיוון לא מיטיב, ובעיניי זה חדשות נפלאות. יש לנו מפתח איך באמת לייצר שינוי. אז בהקשר לשאלה הראשונה, האם אני אחראי על הדרך שבה אני חווה את הדברים, למה אני חווה אותם בצורה שאני חווה אותם, סבל, כאב, חולי ומוות, אז אנחנו מבינים שכאב, חולי ומוות לא באמת בשליטתנו. האם אתם מכירים מישהו שלא כואב לו? מכירים מישהו שלא כואב לו? האם אתם מכירים מישהו שלא חלה? האם אפשר לחיות מבלי לחיות? חלק מהתופעה הזאת של גוף אנושי, של כל גוף חי, זה שהוא מתבלה, מזדקן, כואב, ומתפוגג מתישהו. אז במובן הזה, זה לא בשליטתנו. יש לנו השפעה. יותר מעשים שיביאו יותר שלווה, יותר בריאות, אבל זה לא בשליטתנו. אבל חלק ממה השאלה, למה אני חווה אותם בצורה שאני חווה אותם סבל, סבל לגמרי בהשפעתנו. זאת האמת, זה ארבעת האמיתות הנאצלות. סבל זה היצירה של התודעה שלנו, זה המידה שבה אנחנו מתנגדים, נאחזים, מזדהים עם מה שמופיע, מייצרים אחיזה חזקה ומתחילים לחיות בחיכוך עם עולם התופעות וצועקים אימאלה. הכאב נהיה בלתי נסבל כשאנחנו נאחזים בו. דיברתי על זה עכשיו יותר מוקדם הבוקר. אז ההבנה הבודיסטית עושה הפרדה ברורה בין כאב, מחלה, הזדקנות ומוות, שהם תופעות שכל יצור חווה אותם, לבין סבל. אפשר שיכאב לנו מבלי שזה יהיה סבל. אפשר שנזדקן מבלי שזה יהיה סבל. אפשר שנחלה מבלי שזה יהיה סבל, כן יהיה כאב. ואפשר שנמות מבלי שזה יהיה סבל. ישנם אנשים שמתים שלווים, תהליך המיטה שלהם הוא תהליך של שלווה. ויצא לי, זכיתי, השנים שהייתי בהוספיס, לפגוש וללוות אנשים שמתו בצורה שאני מאחל להרבה אנשים לחיות כפי שהם מתו. באיזה שלווה, באיזה קבלה, באיזה תחושת שלמות ומלאות. זה לא קורה הרבה, אבל זה בהחלט קורה. זאת אפשרות שלנו. אחד הסיפורים הכי מרגשים בהקשר הזה שקראתי, דלאי למה מספר, שכשהוא מבקר בבוטן, יש שם איזה מנזר, ויש שם אחד האנשים שהוא הכי אוהב לבקר, כשהוא בא לשם, אותו מנזר, זה ישנו איש, לא יודע אם זה עדיין קיים, אבל דלאי למה מספר, שהוא נולד ללא איברים, ללא ידיים וללא רגליים. הוא מכאן, מהאגן, בלי ידיים. אז הוא לא יכול לעשות שום פעולה, כך הוא נולד. הוא לא יכול לעשות שום פעולה עצמאית. הוא חי על איזה סוכה, ככה דלאי לאמה מספר, איזה סוכת במבוק בכניסה למנזר שמה. בנו לו סוכה, מעלים לו אוכל ושמים לו את האוכל והוא אוכל את זה עם הפה. יש לו שם איזה צינור שהוא ככה מדדה לשם, מתנהל שם בלי רגליים, ושם הוא עושה את הצרכים שלו. דלאי למה אומר שזה אחד האנשים הכי מאושרים שהוא מכיר, והוא מבקר אותו לא כדי, לא מתוך חמלה לאיש, אלא כדי להיטען בשמחה. הוא אומר שהבן אדם הזה הוא מצחיק, הוא שמח, הוא אף פעם לא עסוק בעצמו, הוא תמיד מבודר, משועשה, נבון, הוא אומר, אחד היצורים המאושרים ביותר שאני מכיר. זה מראה לנו שהאפשרות של התודעה להיות מאושרת לא תלויה במחלה, בכאב, בהזדקנות ובמוות, כמו שאנחנו בדרך כלל נוטים לחשוב. אז השאלה השנייה, אם התופעות אינן אני, אז מי אני? ומה לגבי אחריות אישית לפעולות שלי? אז אני חושב שהדרמה מכילה לפעמים סוגים של הנחיות וטיצ'ינג שנראים לפעמים כפרדוקסים. ומי שבאמת קורא את הטקסטים הבודיסטיים ושומע, אפילו כאן אנחנו מן הסתם חלק מההנחיות שלנו היו מבלבלות והינן מבלבלות ותהיינה מבלבלות, חלק מזה זה תולדה מהבורות שלנו וחלק מזה זה בכוונה להראות לכם שיש יותר מדרך אחת לתפוס ולהבין את הדברים. והבודה דיבר הרבה מאוד על אני, ועל תחושת אני, ועל דימוי של אני, והוא דיבר בשפה של אני. הוא דיבר, אני התעוררתי, אני גיליתי את הדרך חוץ הסבל. היה הרבה אני בשפה שלו. אני זה שראה, אני זה שמשוחרר. והוא דיבר גם הרבה מאוד על הריקות של אותו אני, על האשליה של אותו רעיון של אני, והוא טיפח והמליץ והפציר ודרבן את התלמידים שלו, אותנו, לראות את הריקות של אותו אני, ולהשתחרר מהאמונה הכוזבת בקיום העצמאי של אותו אני. אז זה נורא מבלבל. אז אני אנסה קצת לנסות להבהיר את הבלבול הזה. ואני אנסה לגעת בזה דרך שאלה שהרבה אנשים שואלים, זה אם באמת אין אני, אם הרעיון הזה של אין אני הוא באמת נכון, איך זה מסתדר עם רעיון הקרמה שדיברנו עליו, שאנחנו נושאים בתוצאות של הפעולות שלנו, איך זה מסתדר עם הנושא של אחריות עצמית? והבודה, כך נראה, אמר שזאת שאלה לא נכונה. לפעמים הוא אמר שיש שאלות שאין לענות עליהן, כמו השאלה האם יש אני או אין אני, זאת שאלה שהבודה לא ענה עליה, והוא לא אמר אף פעם שאין אני. ולמי ששאל שאלה כזאת, איך בהינתן אין אני מובן רעיון הקרמה, הוא אמר, השאלה מנוסחת הפוך. איך היא צריכה להיות מנוסחת? איך בהינתן חוק הקרמה, בהינתן שלפעולות יש תוצאות, בהביננו את זה, מתי זה מועיל לחיות מתוך תפיסה של אני, ומתי זה מועיל ומיטיב לשחרר את אותה תפיסה. שוב, חוק הקרמה קובע. אם אני בצורה מסוימת שאני תופס את האני, זה יוביל לאחריות, לפעולות. בצורה אחרת שאני תופס את האני, ככל שאני נאחז בזה חזק מדי ומאמין שיש באמת קיום עצמאי לאותו אני מעבר לפעולה עצמה, זה יוביל לסבל. אז חוק הקרמה, הבנת חוק הקרמה, מובילה אותנו שלב שלב אל הבנת הריקות של האני. וכאמור, מידת הנכונות של הדבר הזה, המועילות של התפיסה, היא עד כמה יש הזדהות והאחזות באותו רעיון של עצמי. בתנאים ונסיבות מסוימים, אולי נגיד רוב הזמן, חשוב להתנהל בעולם עם דימוי עצמי, ועם ידיעה והבנה שיש תוצאות לפעולות שלנו. אבל כשאנחנו באמת מאמינים שהאני הזה שמה, הוא זה שחושב, הוא זה שמרגיש, שהרגשות הם שלנו, הם אנחנו, כשהמחשבות הם שלנו, הם אנחנו, כשהתודעה היא שלנו, היא אנחנו, ואולי הכי כואב שהגוף הוא שלי והוא אני, כאשר יש אחיזה חזקה ברעיון הזה, זה סבל, זה מוביל לסבל. אז דרך אחת להסביר את זה, זה דרך מאוד יפה בעיניי, מסביר אותה ג'אן טניסה רוביקו, אג'אן ג'ף, מורה מדיטציה מאוד מעניין. אומר, הבודה לימד סט של מיומנויות, של איכויות, אותה דרך בעלת מרכיבים, אותן איכויות שאנחנו מפתחים פה, שככל שאנחנו מפתחים אותם, קורים שני תהליכים מקבילים, ואפילו אני אגיד משלימים, בעיניי הם משלימים, וחלק מבינים אותם כמבלבלים. בשלב, בוא נגיד, היותר מוקדם, זה לא פועל, קודם כל, א' ואחרי זה ב', זה פועל במקביל, אבל בוא נגיד בשלבים היותר בסיסיים או ראשוניים של התפתחות של אותן איכויות, של תשומת לב, של איסוף תודעה, של נדיבות, של טוב לב, ככל שאנחנו מפתחים את האיכויות האלה, ואנה, תשימו לב כיצד זה קורה אצלכם, ככל שאנחנו מתיימנים באיכויות האלה של נדיבות, טוב לב, חמלה, תשומת לב, מה קורה לתפיסת האני שלנו? האם היא נהיית נעימה יותר ומיטיבה יותר? כשאנחנו מגלים שיש לנו מה לתת, כשאנחנו מגלים שאנחנו יכולים להיות נדיבים, כשאנחנו מגלים שאנחנו יכולים לשים לב, הדימוי העצמי משתפר, נכון? אם שמתם לב כמה אתם מרגישים טוב כשיש לכם מדיטציה טובה? שיש יותר סמאדי ויש יותר בהירות, וואלה, אני סבבה. כשאני נותן, כשאני מרגיש שיש לי מה לתת, הדימוי העצמי שלי הוא טוב באותו רגע, וזה מאוד חשוב. אז הטיפוח של האיכויות האלה בשלבים האלו של התרגול בונה תחושה של מסוגלות, תחושה של יכולת, תחושה שאפשר לסמוך על עצמי ועל הפעולות שלי כי הן מיטיבות איתי ועם אלה שסביבי, וכתוצאה מזאת הדימוי העצמי מתפתח לכיוון מיטיב. וחשוב מאוד, וכל פסיכולוג יגיד לכם את זה, ואגב גם כל מורה דרמה יגיד לכם את זה, אני חושב, לפחות אלה שפגשתי, שחשוב להסתובב בעולם עם תחושה של דימוי עצמי מיטיב. אחרת נורא נורא קשה. קשה, ואתם יודעים את זה. כמה קשה כאשר תחושת הדימוי העצמי שלנו הוא לא מיטיב. אז הדרמה, התרגול, הדרך, בונה בנו ומפתחת בנו איכויות שתורמות לדימוי עצמי יציב, מיטיב, מועיל, כזה שטוב לנו לחיות בתוך האור של עצמנו. יש את הביטוי הצרפתי הזה שאני נורא אוהב, את רביין דן ספו, להרגיש היטב בתוך האור של עצמנו. טוב להרגיש טוב באור, בתוך האור של עצמנו. ויחד עם זאת, אותן איכויות ממש, פלוס עוד כמה איכויות שמתפתחות, של חקירה, של ראייה נכוחה של התופעות כפי שהן מופיעות, הבנת יחסי סיבה ותוצאה, הבנת ארבעת האמיתות, מה מוסיף לסבל ומה מוביל לשמיטה מסבל, ככל שהאיכויות האלה ממשיכות ולהתפתח, אנחנו גם מגלים שאותו אני הוא פיקציה, שאף אחד לא יעלב. הוא רעיון מארגן, רעיון חשוב, רעיון יפהפה, הוא מושג שהתודעה מייצרת, מפברקת, ממציאה ומשליחה אותו על כל מה שקורה בפעולות. כל פעולה, אני אתן לכם דוגמה. תקשיבו. מה הייתה החוויה? מה שמעתם? מה הופיע אני אשאל את זה בצורה יותר מדויקת, כי זו שאלה דבילית, מה שמעתם? מה הופיע בתודעה שלכם כשהדבר הזה, כשזה פגש את זה? הופיע צליל, נכון? והייתה ידיעה של צליל, וזה אולי היה נעים וזה. מה התודעה יצרה מיד בעקבות הצליל? הופיע צליל. הפתעה, אוקיי. איזה כיף, לא מילים, פתאום משהו שהוא לא מילים. הופיע גם, האם שמתם לב שהופיע גם רעיון של אני שמעתי? בהתחלה הייתה שמיעה, ואז הופיע הרעיון של אני שמעתי. קרה לכם? אוקיי. הופיעה נשימה. נשימה. אוויר נכנס, אוויר יוצא, ומה התודעה מספרת? אני נושם. התודעה מייצרת. זה כמעט ההרגל הכי מושרש בתודעה, לייצר תפיסה של אני, רעיון של אני, סביב פעולות שנוצרות. אוקיי? ברגע שקט של מדיטציה, ברגע מאוד שקט, יש פשוט נשימה. מופיע, תחושה, אפילו אין נשימה. תחושה של כניסה, תחושה של יציאה, זה אפילו לא כניסה, אפילו כניסה ויציאה, זה לייבלים שאנחנו מלבישים על זה. יש את הדבר הזה, את הרטט הזה, את התחושה הזאת, ואז אנחנו אומרים, התודעה מייצרת תפיסה של כניסה, ותפיסה של יציאה, ותפיסה של נשימה, ורעיונות שמופיעים, וזה רעיונות טובים, ויחד עם זה היא גם מייצרת, אני נושם, היא לוקחת בעלות על זה, זאת נשימה שלי, זה מה שהתודעה עושה. אז האני הזה הוא מנגנון הרגל דפוס תבנית בסיסית שממחזרת את עצמה שוב ושוב, כל פעם בנסיבות אחרות, שמיעה, שמעתי, מראה, ראיתי, צעד, צעדתי, טעם, טעמתי, זה שלי, זה לא שלי. התודעה מלבישה זהויות. אז זאת פבריקציה, זאת יצירה. זאת יצירה מאוד חשובה. קשה מאוד להסתדר בעולם בלי היצירה הזאת של האני, אבל חשוב לראות שזה רק יצירה, וזה רק הרגל בתודעה. אוקיי? איפה נמצא האני הזה כאשר הוא לא מתפברק בתודעה? מישהו ראה פעם את האני הזה כאשר הוא לא התפברק בתודעה? ראיתם את האני הזה כשהוא לא מתפברק בתודעה שלכם? אז כן, יש גוף. אין שלילה, יש גוף. אתם זוכרים את חמשת המצרפים האלה, הערימות האלה, המצבורים האלה? אז לזה, ככה בודה הגדיר אותנו. אז יש מצבור של מצבור גופני, של עצמות, של אור, של כלי דם, של אנרגיה. יש, אכן יש תופעה כזאת שנקראת גוף, אבל איפה האני בתוך הגוף? האני זה רעיון שהתודעה משליחה, ולא שהתודעה זה מישהו, התודעה בעצמה היא מצרף, היא חלק מהמצרפים, המצרף החמישי הוא התודעה עצמה, אבל כך פועלות התופעות. תודעות מייצרות יצירות ולוקחות בעלות ומגדירות ועושות חיתוכים במציאות. זה אני, זה לא אני. זה נעים, זה לא נעים. זה גשם, זה ככה. זה מה שעושה התודעה, וזה בסדר גמור. זה מאוד עוזר ליחסים, להתנהגות, לקשרים. אי אפשר בלי אותה יכולת לחלק ולהפריד ולהגיד זה שלי, זה לא שלי. וברמה יחסית, יש לזה אמת יחסית. זה נכון שהמילים שיוצאות פה, הן יוצאות כרגע ממה שאנחנו מזהים כיונתן, ולא משהו שאנחנו מזהים כיהל. זה נכון, מישהו יחשוב שהמילים כרגע יוצאות מיהל, יגידו, בוא נת, משהו בכלל לא בסדר. אבל איפה היונתן בתוך החוויה הזאת? זה רעיון שאנחנו מזהים עם צורה מסוימת, עם קול מסוים, עם היסטוריה מסוימת. ככל שאנחנו מבינים שזה רק רעיון, והרעיון הזה הוא רק יצירה, הוא לא קיים מתוך עצמו, הוא לא קיים כאשר התודעה לא יוצרת אותו, משהו בתוכנו נרגע. וזה הדבר החשוב. ההבנה של הריקות של האני, של הפבריקציה של האני, היא לא נועדה כדי להפוך אותנו לחכמים יותר או פילוסופים יותר, ממש לא, היא נועדה למטרה אחת, לשחרר אותנו לסבל מיותר שאנחנו מייצרים כשאנחנו מזהים ומגדירים את עצמנו חזק מדי ביחס לתופעה הזאת של גוף, של צורה, של רגש, של תפיסה, של מחשבות, של רגשות ושל תודעה. כי אם אני, כל עוד אני זה המחשבות שלי, אז כשהמחשבות לא נעימות, אז גם אני לא נעים. ותשימו לב כמה סבל נוצר כשאנחנו חושבים שאנחנו זה המחשבות שלנו. ואנחנו הרגש שלנו. אם הרגש לא נעים, אז אני לא נעים. כמה סבל כשאני מזדהה עם הדיכאון, ועם העצב, ועם הכעס, ועם הבושה, ועם האשמה. כמה סבל. אתם יודעים את זה היטב. וכאשר אנחנו יכולים לראות בבהירות, לא כרעיון, זה מתחיל כטיצ'ינג, כמישהו זורק רעיון, הבודה הציע לתלמידיו להתבונן על התופעות ולראות אותן כתופעות ולא לקנות את האני הזה. לדעת שהתופעות הן תופעות מבלי להשליך עליהן או מבלי להאמין להשלכה של התפיסה של זה אני. וככל שאנחנו מתנסים בזה בהתנסות ישירה, ככל שהתפיסה הרגילה שלנו שאומרת זה אני, זה שלי, מתערערת ונסדקת, ולו לרגע אנחנו חווים את החוויה של לראות מחשבה כמחשבה, לראות רגש של רגש, לראות ודנה כוודנה, לראות תחושה כתחושה, מבלי שאנחנו משליחים עליה אני באותו רגע, החוויה המיידית היא של הקלה עצומה של סבל. כי אין שם סבל, יש שם רק מחשבה. היא בכלל לא כואבת כל עוד אני לא מזדהה איתה. כשאני מזדהה איתה זה מאוד מכאיב. כשזה רק מחשבה, אז זה מחשבות. מפריע לכם המחשבות שרצות בראש של מי שלידכם? הוא סובל בדיוק כמוכם. אני רוצה להגיד לכם, פגשנו הרבה אנשים. גם זה שלידכם שנראה עכשיו כמו בודה, יש לו מחשבות לא נעימות. זה מפריע לכם? לא, כי זה שלו. אוקיי? כשאנחנו מבינים ששלו ושלי זה רק השלכות של התודעה, הכל נהיה יותר פשוט. אנחנו יודעים שזה סרט. סרט יפה, סרט לא יפה, אבל זה רק סרט. אז אני מנסה להגיד משהו שאי אפשר להגיד אותו באמת. אפשר להגיד אותו, אבל עד שלא חווינו וטעמנו את החופש של שחרור מההזדהות הזאת, אז זה מזעזע, זה מכעיס, זה מטלטל, זה מפחיד, או אולי זה מסקרן. אני זוכר שכשאני שמעתי את הטיצ'ינג הזה מהמורה הראשון שלי, אני הזדעזעתי. מצד אחד הזדעזעתי, מה זה השטויות האלה שהוא מדבר? מצד שני הוא לא נראה לי כל כך טיפש, דווקא נראה לי בן אדם לא טיפש. ובעיקר היה משהו, אינטואיטיבי בלב, התודעה התבלבלה לגמרי, הלב נפתח לזה, משהו בפנים אמר לי יש בזה משהו, התודעה הייתה מאוד מבולבלת, משהו בלב, וברגע חסד, ברגעים של חסד התודעה יכולה, התפיסה הרגילה יכולה להיסדק, והתפיסה הרגילה של אני להישמת, והחוויה נהיית מאוד שונה. אז גם זה קרמה, במובן של גם זה דבר שאפשר להתיימן בו, לתרגל אותו, להתרגל אליו, לראות עוד ועוד את התופעות, ולהרפות מהתפיסה של זה אני, זה שלי, ולראות איך זה מרגיש. זה תרגול, כמו תשומת לב. תשומת לב אנחנו מתרגלים, אנחנו רוצים להיות בתשומת לב, אבל רוב הזמן אנחנו לא בתשומת לב. אז אנחנו מתרגלים להסתכל על הדברים כלא אני, לא שלי, מתישהו באיזה רגע חסד, אנחנו חווים את הטעם המיוחד של לראות כמה זה משחרר לגלות שזאת רק תפיסה, שזאת רק מחשבה, שזה רק רעיון. ואז אנחנו מבינים, וואלה, זה באמת מועיל, זה באמת משחרר, ואנחנו מקבלים מוטיבציה להרחיב את התרגול הזה וליישם אותו ולתת לו לפעפע בעוד ועוד הבנות שלנו, כי התפיסות שלנו זה משהו מאוד מוצק. הדבר הכי מקובע בדבר הזה שנקרא בן אדם זה התפיסות שלנו. את התפיסות שלנו אנחנו לא רואים. זה האופן האוטומטי שבו הדברים מוכרים, ככה אנחנו תופסים אותנו. אבל התפיסות עצמן גם הן ריקות וגם הן ניתנות לשינוי. השאלה, האם התפיסות שלנו את המציאות משרתות אותנו או שהן גורמות לנו לסבל מיותר. וככל שאנחנו רואים את הריקות של כל תפיסה, אנחנו יכולים לבחור מתי לשאת אותה ומתי לשמוט אותה, מתי להשתמש בה ומתי לשאת אותו. אוקיי? כל כלי הוא שימושי במידה מסוימת. פטיש שימושי מאוד כשיש לך מסמר שאתה רוצה או לתקוע אותו או להוציא אותו. אבל אם ניסה כל הזמן פטיש ביד, אז הוא לא רק לא יהיה שימושי, הוא גם יכאב. אותו דבר העני. העני זה כלי מאוד שימושי. יש הרבה מאוד שימושים טובים לרעיון העצמי, העני, אבל יש מקומות כשאנחנו מיישמים ומחזיקים את רעיון העצמי, זה מכאיב אותנו שלא לצורך. אז אנחנו, עם מה שהדרמה מפתחת בנו באמת, זה את הגמישות הזאת להשתמש בתפיסה מסוימת, להשתמש ברעיון מסוים, ומתי להרפות ממנו, ולהזכיר לעצמנו שבאופן עמוק זה ריק, ולא צריך להחזיק אותו. מקווה שלא בלבלתי אתכם מדי. אז אני רוצה לסיים ולהגיד לשאלה שנשאלה, מי אני, אם אני לא זה ואני לא זה ואני לא זה, מי אני? לא ניתן לענות תשובה שהיא תהיה אמיתית ובהלימה עם התופעות כפי שהן. כל ניסיון להגדיר את הדבר הבלתי ניתן להגדרה הזה, שזה זה, יהיה מצמצם, יהיה מגביל ויוצר סבל. אם אני מגדיר את עצמי כישראלי, אני מפריד את עצמי מכל מי שלא ישראלי. אם אני מגדיר את עצמי כהורה, בדרך כלל אני מגדיר את עצמי כגבר, כבעל, כאבא, כמודת, כמורה, אני מגביל את עצמי. האם אני באמת כל הדברים האלה? אוקיי? כשאני נושם נשימה, איפה הזכר בנשימה הזאת? איפה היהודי בנשימה הזאת? איפה האבא בנשימה הזאת? האם התפיסה של אבא נוכחת כשאני נושם נשימה? היא לא רלוונטית בכלל. כל הגדרה תהיה צמצום, וכל הגדרה שאנחנו נחזיק בחזק תגביל אותנו ותגרום לנו לדוקה. כל הגדרה. ולכן, על השאלה הזאת לא באמת כדאי לענות, והשאלה הזאת הופכת מבעיה שמחפשת פתרון, היא הופכת ליותר ויותר למשחקיות, לכלילות, לגמישות ולסוג של מסתורין. לא ניתן להגדיר. שום דבר לא באמת עונה לשום הגדרה. ואנחנו מבינים שכל המפות שהמיינד מייצר, ובודהיזם, כמו שניסינו להגיד פה, זה ימבה של מפות, זה אינספור מפות, רשימות, שמונת ה, ארבעת ה, ששת ה, חמשת ה, מלא מלא מפות, מלא instructions, אבל המפות הם כלי, הם ייצוג, הם תסריט, הם הדמיה של משהו שנמצא מעבר למפות ושהוא לא המפות. אז אם אנחנו, ואני זה מפה, אני זה רעיון שהתודעה מייצרת כדי להגדיר משהו בצורה שימושית. המציאות היא אף פעם לא זהה למפה שמתארת אותה מציאות. אני אגיד את זה הפך, המפה אף פעם לא זהה למציאות. האם אתם יכולים להנות מטיול במפת ארץ ישראל? או מפה, האם אתם יכולים להנות מהקריאה של תפריט במסעדה? בוודאי שלא. אז המציאות לא זהה לכל המפות שמנסות לעשות סדר במציאות, ועדיין יש חשיבות למפות. אני זה מפה. אם אנחנו מנסים לחיות את המפה שנקרא אני, יהיה לנו הרבה סבל. אם אנחנו זוכרים שזה רק רעיון, ולוקחים את זה בקלות, ולא מזדהים עם זה, החיים הופכים, אז גם האני וגם האחר הופכים למסתורין. לא ניתן להגדיר את זה. לא ניתן לדעת מה זה. ולא ניתן להתעלם מנוכחות של גוף, של שמחה, של תודעה. אז זה הופך למשחק מסתורין יותר ויותר מופלא, ככל שההבנה והמעמיקה והתפיסה נראית ברקותה. אז לגבי השאלה, איך יחד עם ההנחה הזאת, ההנחה של הרקות של האני, נשארים נאמנים לערכים ולא זונחים אותם כסיבה של אי-היאחזות, איך לא הופכים לאכפתים יחד אי האחזות? זו שאלה מצוינת, והתשובה הקצרה, ואפשר מאוד לפרט אותה, זה שככל שאנחנו מפנימים ופועלים מתוך תחושת החופש של הדימוי העצמי והתפיסה העצמית, ראיית הריקות שלה, הבנת הריקות שלה, אנחנו לא מפסיקים להיות אכפתים. מתעוררת בנו, מתגברת בנו, חמלה ואכפתיות לכל יצור חי, לעצמנו ולכל דבר אחר, כבוד, הכרת, הערכה, השתאות לפלא הזה שנקרא חיים, לפלא הזה שנקרא יצורים, והחמלה והתבונה שמתעוררות ומתגברות, הופכות למנוע של הפעולות שלנו. יותר ויותר, זה כבר פחות אגו, פחות אני, פחות בשבילי, ויותר איך אפשר לעזור, איך אפשר להקל. אז יש מנוע, נשאר מנוע חזק, רב עוצמה של פעולות, שזה אהבה, שזה אכפתיות, אבל הוא פחות ספוג בנטייה להיאחז בתוצאה אם היא תושג או לא תושג. גם הבודה שלימד ללא סוף, כנראה שרוב המתרגלים שהבודה לימד אותם לא התעוררו. היו הרבה שהתעוררו. האם הבודה היה מתוסכל כי הוא לא הצליח לעורר את כולם? לא. כנראה שלא. לא שאלתי אותו והוא לא ענה לשאלה, אבל הוא לא היה בכלל מוטרד מהשאלה ככל הנראה. הוא פשוט לימד. זה מה שהוא עשה. לימד בהרבה, כנראה הרבה חמלה והרבה אכפתיות. התעוררו או לא התעוררו? לא בשליטתו. הוא ניסה כמיטב יכולתו. אז אנחנו ממשיכים לנסות. הערכים שלנו מתעדנים, הם נהיים ביושרה עם מה שבאמת חשוב לנו. היושרה שבתוכנו נהיית ברורה יותר. ברור לנו מה מיטיב, ברור לנו לא מיטיב, ברור לנו מה טוב לעשות כדי שהמיטיב יהיה יותר, ומה טוב לזנוח כדי שהלא מיטיב יהיה פחות. אז יש לנו ערכים, יש לנו דברים שאנחנו שמחים להנחיח אותם, ואנחנו לא נאחזים ולא מודדים ולא מתוסכלים אם השגנו או לא השגנו. אז אין סתירה בין פעולה לבין הבנת הריקות, ובין עשייה לבין הבנת הריקות. אני מקווה שעניתי על האספקטים של השאלות, עשיתי את מיטב יכולתי, בוא נשב איזה דקה בשקט. תודה על ההקשבה. אנחנו נצא להליכה שקטה עם קצת טיפות של מלאכים שככה ירעננו אותנו מהעייפות של הערב. אז תהנו בזה אם אפשר ליהנות מזה, ותיקחו מטריה אם אי אפשר ליהנות מזה. ואתם זוכרים את כיתה 10, 11 ובניין 3, שם יש הגנה יחסית מפני ה... טיפות, ונתראה פה בתשע למדיטציה נוספת.